טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם קודמת, אני אסכם בקצרה מה שראינו. למדנו את הברייתא של זמן ההדלקה, ולמדנו על על כמה נקודות יסודיות בקביעת זמן ההדלקה. מצד אחד, ראינו שההדלקה פונה כלפי חוץ, דהיינו בניגוד למצוות פרסום מניסה אחרות, שהן בתוך הבית, באופן מאוד ברור, הפרסום מניסה של חנוכה הוא פונה החוצה. כביכול הבית הוא מגובש, הוא יודע את דעתו, וכיחידה הבית פונה החוצה לאנשים אחרים. שקצת תהינו גם, אולי יש פה מימד ציבורי, איזשהו קיום ציבור, רצון לצבוע את הרחוב באורות. גם נקודה שנייה שראינו, זה האם מדובר פה בזמן מיוחד שהוא נקבע תפור לפי המידות של הפרסום מניסה הזה, או באיזה מידה יש פה נגיעה לזמני לילה או יום ולילה. כן, ראינו שמצד אחד נראה שזה מערכת זמנים שהיא עומדת בפני עצמה, וראינו ברשב"א שהרשב"א מונה אותה כאחד ממצוות הלילה, ולכן הוא אומר שבדיעבד מי שלא עמד בזמן ההדלקה יכול להדליק כל הלילה. כן, אז זאת הברייתא הראשונה, והיום אנחנו עוברים לברייתא השנייה, שהיא די מוכרת, כך אני מניח, תנור הבנה, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, ולבי זה יש מחלוקת. בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחד והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. אבל לפני שניכנס לפרטים, אני חושב שכדאי להתחיל בהערה כללית, לגבי עצם הציון שיש פה בהגדרת המצווה היסודית, יש פה כמה רמות. יש פה באופן מובנה בפנים, יש את המצווה הבסיסית, יש מהדרין, ומעל זה יש מה שיקרא מהדרין המהדרין. היום אתם יודעים, כולם בשכונות לידינו, הכל צריך להיות מהדרין, 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 השאלה אבל, מי מציג כך מצווה? כלומר, לכאורה, תציג מצווה ותאמר, לא יודע מצווה. יש הידור מצווה בהרבה מצוות, אבל... סליחה?
הביטוי מהדרין.
האם הוא מופיע בעוד מקומות? בואו נעשה חיפוש מהיר בשבילך, בסדר? מהדרין, מין המהדרין, בסדר? אוקיי, ואיזה ספרות אתה רוצה לחפש? ספרות חז"ל, זה טוב לך?
מצוין.
יאללה, גם בשבילי.
מה? בעברית כמובן. מהדרין זה נשמע לא עברית כזה.
כן, לפי מה שמופיע פה, הוא מופיע רק פה, רק פה זה מופיע, בסדר? זה הכל, זה המקום היחיד שהוא מופיע.
אז אין מין המהדרין.
כן. הביטוי מהדרין, אתה שואל אם הוא מופיע לבד? אוקיי, בוא נכניס מהדרין. אני חושב שלי יודע הרבה דברים. הביטוי מהדרין, לפי המחשב שלי, מופיע גם, אפשר להגיד, רק בהקשר הזה.
וואו.
כלומר, זה ביטוי שנאמר כאן. השאלה מראש זה מי מציג... כן, בבקשה, כן, אני שואל.
יש עניין של הדעת, בביטוי אחרות, אולי...
אז כאן השאלה, אז אני אציג את השאלה, הרעיון שיש הידור מצווה, אנחנו מכירים אותו, אבל עדיין כך מראש להציג מצווה זה דבר יוצא דופן. אני רוצה להראות לכם עוד דבר בברייתא בהמשך, תנור הבנן, זה עוד כמה שורות. תנור הבנן, נר חנוכה, מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעלייה, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחן ודאי. גם כאן אני מעיר אותה הערה. יכול, תגיד, צריך להדליק את הנר, פתח ביתו. עכשיו, יבוא בן אדם לרב, יגיד, שמה, הרב, אני לא יכול, פתח הבית. אז הוא יגיד לו, מה, הם צמצו לו פתרון. אבל מראש השפה היא כאילו מציגים, יש ככה ויש ככה, ופה זה פשוט באופן חייסתי, זה בסדר הפוך. הם מתחילים איפה כדאי. אחרי זה אומרים, אתה לא יכול. כאילו השפה שמציגה את מצוות חנוכה, היא בתוכה, באופן מובנה, זה חוזר ברייתא אחרי ברייתא, היא מדברת בשפות מדרגים. יש רמה כזאת, רמה כזאת, רמה כזאת. עכשיו, אני בעיקר מעיר על זה, לשיטת הרי שראינו בשבוע שעבר, בתוספות שאומר, שעת הסכנה, זה לא, אתה לא יכול לקיים את המצווה, אתה ממש בדיעבד תעשה ככה, אלא שעת הסכנה מגדיר אחרת את המצווה. כלומר, לדעת הרי, הרי כשיש שעת סכנה, אז הגדירו שמע עכשיו המצווה היא לבני הבית ולא החוצה, או מה שפתחתי את השיעור שאני אכלנו כפונה החוצה בשעת הסכנה, מה בעצם נאמר? שהגדירו מחדש, למי אתה פונה? אתה פונה פנימה. אבל זה ממש זה כמו שפת המהדרין, כלומר זה, לא, זה שפה שאומרת אפשר לקיים את המצווה הזאת בכמה צורות. שמי שהעיר על השאלה הזאת, כאילו למה שזה יהיה ככה, זה בעל בית הלוי, שיש לו בבית הלוי על התורה, בסוף ספר בראשית, הוא פרסם כמה דפים על סוגיות חנוכה. והוא בתוך הדברים, הוא מעלה את השאלה הזאת, כן? הוא שואל, אני קורא כך, הנה אדם מצינו במצווה זו הידור ויותר הידור. הנראה, משום דיקר הנס תכליתו היה רק משום הידור מצווה לחודה, ולא משום עיקר המצווה. זה היה בפח שמן להדליק בו לילה אחת, והרי היו יכולים לעשות פתילות דקות ביותר, שתהיה פתילה חלק שמינית ממה שהיה רגיל להיות בכל יום מקודם, והיה מספיק לשמונה ימים, והיה לקיים עיקר המצווה, הרי אין שיעור לא ויהיה פתילות. וכל הנס היה רק משום הידור מצווה שהיה נראות יפים כמו שהוא מקודם, על כן תקנו חכמים מצווה זה הידורים יותר מבכל מצווה. קודם כל לדעתו, בוא, אני רואה שאתה עושה פרצוף.
לא, כי זה...
אז אנחנו נתרגם אותו, אני מתורגמה, זה התפקיד שלי, כל הזמן, אני מתרגם דברים בשפה שאנחנו מבינים, משתדל. להיות מתורגמן זה תפקיד מאוד קשה, אבל אני אומר כמתורגמן, קודם כל ברור שלדעתו זה משהו מיוחד בנר חנוכה. אין להידורים בחנוכה קשר לדין הכללי של הידור מצווה. זה משהו מיוחד בהגדרת המצווה הזאת. מה שהוא חיפש והציע, אבל זה הפרצוף שלך, אני חושב, זה מה יש בחנוכה שיציעו בו שיהיה מדרק כזה. אז התשובה היא, כי אירוע חנוכה בעצמו היה בעל אופי כזה. וכאן הוא נוגע בקצרה בשאלה, בואו לא נטפל בזה עכשיו. כל הסיפור של נס פח השמן, הרבה שאלו מי צריך את הנס, כן? הוא למשל אומר, לא היה צריך את הנס, היו עושים פליאות דקות, היה מספיק. הפלי יהושע ישאל אותה שאלה אחרת, הוא יגיד, אז אין שמן, אל תדליק, מה, כאילו, מה? בסדר, מה, אתה אנוס, אני חוזר לשאלה קודם, כן? יש יגידו, ישאלו אחרת, תומה הותרה בציבור, תדליק בתומה. מה שהם כולם אומרים, זה שלא צריך את הנס כי לא מסתדרים בלעדיו, אלא הפוך, דווקא כי היה אפשר להסתדר בלעדיו, אז הנס מה מצליח לעשות? לשדר משהו, כן, בדיוק, הוא משדר משהו. כאן במקרה הזה בית הלוי יתרים את הנין שלו בתפיסה האקסיסטנציאליסטית שלו, הוא אומר, זה לא אומר משהו לקודש ברוך הוא, על מי זה אומר משהו? על בני האדם באותו זמן, כי מה הוא אומר? בני האדם מה יכלו לעשות?
להדליק
איזה פטיביות דקות, ובני האדם אמרו, אנחנו נדליק בכל הכוח, נדליק הרגיל. הייתה פה איזו החלטה אנושית שאותה אנחנו מנציחים. אפשר לאהוב את התשובה או לא, דבר אחד ברור, שלפי דעת בית הלוי, זה משהו מיוחד בהגדרה של נר חנוכה. לעומת זאת, הנין של, הנכד שלו, סליחה, כן.
זה בדיוק הפוך למגמה שאנחנו רואים מצד שני של קפטן זקוק לה ומותר להדליק בכל הדברים. כי זה בדיוק
ה... אז אני רוצה להגיד לך שמצאתי במרשל, במרשל, בתשובות שלו, בסימן צדי ה, אני חושב, okay. יש לו קיצור הלכות דיני חנוכה מים של שלמה. ושם מופיע, כהמשך לכאבי בטן פה של כולם, על כפתה אין זקוק לה, מופיע שם שמעיקר הדין כפתה אין זקוק לה, אבל מדין מהדרין כפתה זקוק לה. מה שבעצם אומר הוא דבר מאוד יפה. הנר כבה, בסדר, אתה לא חייב, אבל מה הדין מהדרין אומר? שאתה מדליק יותר נרות ממה שצריך. אז הוא מכיל את אותו רעיון של מהדרין על כפתה אין זקוק, להגיד כל הנרות יכבו לך. הוא אומר, אתה חייב מדין מהדרין להדליק אותה. כי מה מהדרין אומר? הוא מלביש קומה נוספת על גבי חובת ההדלקה. זה מה שהוא טוען. זה מצטרף לאותו בית הלוי שאמר את זה בצורה אחרת. איך בית הלוי אמר את זה? בגלל דין חשד. אבל זה מצטרף אותו רעיון שבחנוכה יש איזה... חובה גרעינית נקרא לה, איזו מצווה גרעינית שזה נר איש וביתו, זה כפתה אין זקוק לה, אבל מעליה נוספו קומות נוספות והם מצליבים בין הקומות. עכשיו מי שחלק על דברי בעל בית הלוי זה הנכד שלו, הרב מבריסק, יש לו בלכות חנוכה, בחיבור שלו על הרמב״ם יש לו קטע מאוד ידוע. כשהייתי תיכוניסט אז החבר'ה שככה התחילו להתעניין בלמדנות בתיכון, כולם ידעו את הרב מבריסק הזה והיו חוזרים עליו, תמיד היה דבר תורה במסיבת חנוכה. ושם הוא לקראת סוף הקטע, הוא מצטט את בית הלל וחולק עליו, ודומני שזה מייצג את תפיסות העולם הבריסקאית שלו. הוא אומר, בכל מצווה מהדרין, מה באמת מיוחד בחנוכה? זה המהדרין של
האוטובוס.
המהדרין של החרדים, לא יודע. לדעתי להדר באוטובוס, אני אגיד לכם מה זה, זה לנהוג בזהירות. זה לתת חוט דימה להולכי רגל, זה נקרא להדר באוטובוס.
לעמוד בשבילה, זקנים.
נכון? זה נקרא להדר באוטובוס. כשאני רואה אוטובוס מהדרין, אני בטוח שהנהג שם מקפיד על חוקי התנועה יותר, הוא מהדר. טוב, בסדר. מהדרין בתחזוקה של האוטובוס, שהוא עבר טסט כמו שצריך, ומחליפים ובודקים אוויר בצמיגים כל שבוע, כמו שצריך, כאילו. אני בטוח, הם מהדרין. הרב מבריסק חולק מתוך תפיסה פשוטה, שהיא פילה פלויים, אבל זאת התפיסה היום שמשתלטת ברחוב הליטאי, שצריך להדר תמיד בכל דבר. מה זה, יהודי עושה מה שצריך? הרב עמיטל לא דיבר איתנו ככה, נכון? נכון. אבל על רקע זה הוא אומר, ברור שאין משהו מיוחד בחנוכה, לא פחות מזה. היי, אז למה צריך להגיד את זה? אז הוא אומר דבר שהוא מסביר אותו, שלדעתי זה פירחה לכל הרעיון שלו. מה הוא אומר? הוא אומר, יש כלל בהלכות הידור, בגמרא בבא קמא דף ט', שהידור מצווה עד שליש. מה זה אומר? הגמרא שם מבארת שההוצאות הכספיות שאדם צריך להוציא בשביל הידור מצווה לא יעברו את שליש מהמחיר של המצווה הבסיסית. אבל כן, אומר הרב מבריסק, יוצא שאת ההידור הרגיל לא יכולנו אף פעם להדר אותו בחנוכה, כי מה הרי המצווה הבסיסית? נר איש וביתו. בהגדרה אי אפשר להדר בנר חנוכה, כי רק תדליק עוד נר, כבר זה יותר משליש, זה פי שניים. אז היות וחנוכה מסכן, נשלל ממנו האפשרות להדר, אז לכן נתנו לו את מה? אבל כשאמרו לו את זה, זה כדי לתת לו את הדין הרגיל של הידור. כך הוא אומר. נראה לי די מוזר, כי סבור של דבר לשיטתו, זה שובר את הכללים או לא? אז אם זה שובר את הכללים, אז זה כנראה דין מיוחד, לא? בטח המחדרים מן המחדרים, כן? לי זה נראה מאוד משונה, אני חייב להגיד, לי די ברור שבית הלוי צודק, יש פה משהו מיוחד, רק שאני הייתי רוצה להציע רקע אחר, למה יש את הדבר הזה, כן?
זה אופן אחר של המצווה. כשאנחנו מדברים מהדרין רגיל בשליש, אנחנו עונים על אותה מצווה, אתה עושה אותה בצורה משלם יותר.
נכון.
פה זה צורה אחרת.
מצוין, מצוין. בלשון אחרת, בוא ניקח את הדוגמה של ארבעת המינים. אני יכול לקנות את רוג בסיסי נגיד, ואני קונה את רוג יותר יפה. זאת אומרת שדבר, אני מחזיק את רוג ביד, פה את רוג, פה את רוג, אבל פה זה לא, פה זה היה דומה, הם היו אומרים, במקום להדליק בשמן רובים, כך הדלקנו בצבא, 9105, תדליק בשמן זית, אז אתה מדליק אותו נר, רק שהשמן יותר יפה, אז הוא ידלק יותר צלול, יותר זמן, אבל פה אומרים להדליק עוד נר, זה לא אומרים לך, תעשה אותה מצווה, אבל יותר יפה, כן? אלא ממש מוסיפים לך מעבר, ולכן זה גם נראה אחר לגמרי, נכון? אני מסכים איתך. מה שאני הייתי חוזר להצעה שלי, שמעון עוד לא נמצא, סיימון, אז הוא לא יחלוק, הוא תמיד חולק עליי, כל פעם שאני מעלה את הנקודה הזאת, שזה רק בחנוכה לדעתי, הרעיון הזה. הרעיון הזה לא נמצא בליל הסדר. מה ליל הסדר נאמר? באחד מכללי היסוד, שזה מודרג. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, מה הרעיון הבסיסי שם? אולם על רקע אחר כנראה, כי פונים בבית פנימה על רקע חינוכי. אבל הרעיון הוא שבמצוות פרסום מניסה אין איזה מייס מצווה מוגדר שתוחמים אותו וזהו. אלא יש פה מרחב שמראש בהגדרה הבסיסית של המצווה בא ואומר, אנחנו לוקחים בחשבון שאפשר בצורות שונות לקיים את המצווה הזאת, ואם נשאל את עצמנו על מה ולמה זה כך במצוות פרסום מניסה, אז דומני שזה חוזר לנקודה היסודית, שמצוות פרסום מניסה היא מצווה חווייתית שנועדה לשתף בחוויה. היא לא רק נועדה לעשות מעשה מצווה, היא נועדה לשחזר מחדש את האירוע, לחוות אותו מחדש. דיברנו על המאפיינים של מצוות פרסום מניסה, לפני חנוכה, השיעור הוא שהיה בערב חנוכה, שבכל שלושת המצוות של פרסום מניסה מביאים משהו מהנס, כאילו מביאים לך סרט מהנס, מביאים לך מצע שהיה ביציאת מצרים, מביאים לך את המשתאות שהיו בפורים, כאילו משחזרים את האווירה, וגם בחנוכה מביאים מנורה, מביאים משהו כי משם, מהתקופה, אנחנו מנסים לחוות, בחוויות לא שייך באמת לתחום אותם, ולא, יש אחד כזה, יש אחד כזה, יש, אולי בעולם החווייתי הוא מראש פתוח למדרגים שונים. רק מה שוודאי השפה של נר חנוכה כאן זה שזו שפה של היא מודרגת, זה ממש ככה. או
I got away with it.
אמרתי משהו שאמרתי שהיית חולק עליו, אבל לא היית. בסדר. עכשיו הערה לשונית שלמדתי אותה מפי הרב אוריאל פרנק, שהוא אבא שלו שלח לי לינק, זה היה ברגע של עברית השנה בחנוכה. מה פירוש להדר? פשוט מאיזה שורש זה? אז הוא העיר על מחלוקת בין רשי לבין הרמב״ם לגבי זה. רשי כותב על מהדרין, המהדרין אחר המצוות. רואים רשי דיבור מתחיל במהדרין? לעומת זאת, הרמב״ם בהלכות חנוכה, פרק ד', הרמב״ם כותב, והמהדר את המצווה. אז לדעת רשי זה מהדר אחר המצווה, לדעת הרמב״ם זה המהדר את המצווה, והרב פרנק הציע שיש פה תפיסה שונה, מה פירוש המילה להדר? לפי הרמב״ם, להדר זה השורש הדר, זה מלשון שיפה. זה ההידור מצווה הרגיל שאנחנו רגילים לחשוב עליו. אז אתה מהדר את המצווה, אתה עוטף אותה במעטפת שהיא יותר יפה. עוד מעט נשאל, מה יותר יפה בזה, כן? ומה זאת, לפי רש"י שזה להדר אחר המצווה,
לחזר.
זה לחזר, בדיוק. זה בא מארמית, בארמית להדר זה to run after, זה לחזר אחרי משהו.
זה
רבה. ככה הוא הציע שם.
עכשיו זה חקירה.
מה זה?
יש על זה חקירה, אולי של רבי חנן וסרמן, אני לא זוכר מי.
כן.
אבל כאילו בדיוק על...
אז בוא נשחזר את החקירה. אני מניח שהחקירה היא האם זה דין שאתה מאדר את החפצה של המצווה, או זה דין בגברה. חקירה יצרנו פה, נכון? אם זה לאדר את המצווה, אתה מאדר את החפצה. אם זה לאדר אחר המצווה, זה משהו באישיות שלך, בגברה.
לא, אם זה מלשון הדור, אם מלשון הדר, ואז הוא לפי זה, אומר, אם האדם הוא הדליק נר, נגיד היום שלישי הוא הדליק נר אחד, ואחרי זה פתאום מגיע לו עוד נרות. האם יש לו חובה?
אז אתה חושב פה על שאלה שזה הדיון של הרב מבריסק באותו קטע שכאמור בתיכון חזרנו עליו כל הזמן, האם הידור המצווה הוא קומה נוספת שהיא רק יכולה להתקיים כשהיא עומדת בצמוד יחד עם המצווה הבסיסית, או האם הידור המצווה זה יכול לעמוד בפני עצמו. כלומר, זה השאלה שאתה מלמד מרב חונן, אבל רב חונן גם שואל את העניין הלשוני, כלומר...
כן, הוא מציג את זה בגלל העניין הלשוני.
כן, מעניין מאוד. אז אתה יודע איפה זה נמצא?
זוכר שזה הספר בצבע קרם.
מה, לא צבע שחור עם תיאות זהב, עם קו רשי?
כבר, לפני, לא.
טוב. בסדר. יפה, אבל... אבל זה בדיוק הדיון של הרב מבריסק, שתדע. בדיוק השאלה הזאת.
הוא נגע בעניין הלשוני.
אולי יש גם עניין
לשוני אני לא זוכר שאבי בריסק נבר עניין לשוני, אני אסתכל עוד פעם, אני שכחתי להביא אותו היום, אבל אני אסתכל, יש לי אותו בבית, אני אסתכל.
זה ברייטה, זה בעברית,
אבל זה לא, בסדר, אבל ברשי נראה שהוא, אז זה אמירה ברשי, בסדר, אבל ודאי שמה שאמרנו לגבר נכון. השאלה היא כרגע, מה הידור המצווה עושה, או מאיזה מקום הוא בא, במיוחד היום שזה הפך לי כאילו נורמה. זה בא ממקום כי אכפת לך מהדבר, אז באמת מלמד יותר עליך, כן? כמו שיש כאלה שמספיק להם כזה, ויש כאלה שצריכים איזה סמארטפון או משהו, כן? לא, זה מוכר. טוב, זה לא דוגמה טובה, כי סמארטפון הוא עובד אחרת, נכון? אבל יש קשר. בן אדם צריך מכונית שהוא מלקקים אותה, לא, כאילו, זה, כלומר, השאלה היא כזאת, זה בא ללמד עליך, על האכפתיות שלך ממצוות, או גם אפשר להגיד, ברמב"ם, להדר את המצווה, המצווה נעשית בצורה יותר משמעותית, או בהקשר שלנו. מה יותר הידור כשאתה עושה כמו השיטה האחרת? למה נר לכל אחד ואחד? מה הידור בזה? אז כאן יש בראשונים מחלוקת ברורה בעניין הזה, לגבי השאלה מה ההידור בדבר הזה, שהוא כרוך בשאלה פרשנית פשוטה, שאנחנו היום אחזנו בדרך אחת, אבל צריך לדעת שהרבה מאוד ראשונים מעידים ממש שבזמנם האנשים אחזו בדרך אחרת, והכוונה לשאלת היחס בין המהדרין למהדרין מן המהדרין. האם המהדרין מן המהדרין הוא עומד כאלטרנטיבה למהדרין, ויש כאלה שעושים נר איש וביתו, ואלה שהם יותר מוצלחים הם עושים נר כנגד הימים, אבל הם מדליקים ביום הראשון נר אחד, לא משנה כמה יש בבית, ביום השני שני נרות, ביום השלישי שלושה נרות, או אולי מרכיבים אותם אחד על השני. דהיינו, אתה עושה גם נר איש וביתו, גם נר לכל אחד ואחד, וגם, אז מיד נראה את הדבר הזה. אני רק אעיר שהתוספות פה על אתר אמרו הכרח הדבר שההסבר הראשון שלא מרכיבים אחד על השני, וזאת למה? כי אם אני אעשה את שניהם, בן אדם שיראה את הנרות הוא לא ידע איזה יום זה, הוא יראה בלילה השני, הוא יראה 4-8 נרות, הוא לא ידע למה יש את זה. והתוספות ברור שההידור הוא בעצם המסר שהנר מוסר, זה ההידור. אז יש פה כביכול, צריך עוד לנתח, שני מסרים אפשריים שהברייתא מציגה שתרצה לשדרג, או תרצה שכל אחד מאנשי הבית יהיה לו את הנר שלו, או שתרצה לספר על הימים הנכנסים או היוצאים. אבל המסר הוא במה שהנרות מספרים. לעומת זאת, הרן בחידושיו למסכת, אם אתה בפרויקט השוט אז אני אגיד אותו בעל פה, הרן שואל ומאיר, מה יותר ידור בזה מבזה? הוא אומר, הוא לא מבין. ואז הוא אומר, יש לו הצעה, מה הצעה? הוא אומר, האמת היא שמה שמטרת הידור זה לרבות בנרות. כמה שיותר נרות יותר טוב. ישבו חכמים וחשבו, איזה שיטה תרבה יותר נרות. אז הוא אומר, היות, זה גם לא נכון על נחלו מנוחה, ג'ולי. היות, והוא אומר, הוא בבית ממוצע, שעושים נר לכל אחד ואחד, יוצא פחות נרות מאשר כנגד ימים הנכנסים. זאת אומרת שבבית ממוצע אצל הרן יש פחות מי? כמה נרות יוצא בימים הנכנסים? היוצאים? יוצא 36 נרות. אז זה אומר, אם עושים נר לכל אחד ואחד, 36, זה אומר שבבית של הרן יש הורים וילד. ברגע שיש הורים ושני ילדים, הוא הגיע לאותו מספר, נכון? וואו, אני לא יודע שום דבר אחר כך דמוגרפיה, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד, זה כתוב ברן. הרן אומר, אז זו שיטה עדיפה, מאיזה סיבה? שהיא תעשה יותר נרות. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? אתה נורא אוהב נרות? הכי טוב היה לעשות גם וגם, כי זה הכי הרבה נרות, אבל לא נהגו. כך הוא כותב. אבל דבר אחד ברור, זה מה שרציתי רק להדגיש עכשיו. לפי הרן, העניין הוא ריבוי הנרות. לעומת זאת, בתוספות ברור שזה לא העניין. העניין הוא המסר הנוסף שאתה מרכיב על גבי הנר הזה, שכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה פשר המסר הנוסף של נר לכל אחד ואחד, מה פשר המסר של הימים. ברן אפשר להגיד הכל טעון פחות משמעויות, זה כמו כמה נרות את מדליקה?
שלוש?
כמה את מדליקה? כמה את מדליקה?
בבית?
כן, נרות שבת. שתי נרות? אשתי מדליקה נר לכל אחד ואחד. 10 נרות. כן? הייתי בטוח שזה רווח.
האמת היא שזה מה שהאודים
שלך. אני חושבת הגברים, מה יש לך עושה? ולמה בנר שבת אשתי היקרה עושה נר לכל אחד ואחד?
סתם.
כי היא רוצה יותר משתי נרות. ועכשיו מה השאלה? אז כמה, נכון?
למה אתה משאלה?
אתה מקרים חוש הומור שלי טעים? למה אני אוהב שלה? כי זה הטריטוריה שלה. פעם המטבח גם היה הטריטוריה שלה, וזה כבר לא נכון. זה כבר לא נכון, אני שם הרבה. אבל אתם מקרים חוש הומור שלי טעים? לפעמים זה מזעזע. אני אומר את זה כצאצא שלי טעים. זה מזעזע, זה מצמרר. אבל יש להם חוש הומור, זה לא משנה אם אתה דתי או חילוני. גם ליטאי חילוני יש לו את החוש הומור הזה. ראיתי במו העיניי, שמעתי. פעם הרב יוחם גרליק, מישהו פה זוכר אותו? פה היה ליטאי ציני? נכנס לבית המדרש ביום השואה וראה 6 נרות. הוא אמר, למה 6 נרות? אמרו לו, 6 מיליון. הוא אמר, אז למה 6 נרות? תדליק 6 מיליון נרות. לא, זה יותר מדי, אז תדליק 60? 6,000? כאילו, בוא נגיד ככה, אתה רוצה לרבות נרות, אבל כמה תרבה? אז אתה מחפש שיטה, זה ברור שזה יותר מזה. אתם מתפללות על הילדים שלכם בזמן הדלקת נרות?
כן, כבר
באופן כללי? את עוברת שם שם?
לא.
אמא שלך עשה את זה? לקח לה שעתיים? אני אציע את הדבר הבא. אני אומר לך את האמת, אני אף פעם לא ליד מיכל שמדליקה נרות, כי זה השעה הכי לחוצה, אבל אני מרשה לעצמי לחשוב שהיא רוצה להרגיש את בני הבית, כאילו היא מדליקה ממש כנגדם, היא כאילו משתפת אותם, אותך שכחתי לשאול, רבקה, כמה נראות רבקה?
שמונה.
שמונה. איך פספסתי אותה?
אתה היית יכול לשאול אותי,
מכיל את הנראות. את חושבת על הילדים בזמן הדלקת נראות?
בטח.
בטח, אוקיי. מעכשיו שואלים רק את רבקה, בסדר.
גם אישי.
יפה. אני אגיד את זה קצת אחרת. בלומדס, וכתב על זה אבא שלי דברים מדהימים במאמר שלו, שהיום סרקתי אותו, בסדר? אז אני אשלח אותו עוד. על קטן בנר חנוכה, וכתבו על זה הרבה אחרונים. יש דיונים שלמים סביב הגדרת מצוות נר חנוכה, אם הוא חובת הבית או שהוא חובת היחידים, שאחד מדליק עבור כולם. אני רוצה קצת להסביר את ה... את העניין הזה. בוא נלך לחג, עד עכשיו דיברתי כל הזמן השלישייה, אתה נמצא ואני אדבר על זה, של פרסום מניסה. אני רוצה להוסיף חג רביעי לשלישייה הזאת, שדעתי היה צריך לעצב אותו על הבסיס של השלישייה הזאת, וזה יום העצמאות. זה חג של פרסום מניסה, שהוא מדרבנן, אין בו איסור מלאכה, והנה יש לנו תבנית ברורה. ברור שברבנות או בכל מיני מקומות, קיבוץ הדתי, ניסו ללכת לחנוכה. סליחה, לפסח, לליל הסדר. זה מה שהם ניסו. הם די הסתבכו, הקיבוץ הדתי הכי פחות הסתבכו מכולם, אתם יודעים למה?
זה כל החגים.
לא, הקיבוץ הדתי לא הסתבכו, הם אמרו שומר עמו ישראל עד, לא אומרים וורחו, ממש, הם עושים את זה בצורה הכי פחות בגמגמת מכולם. אבל ברוב בתי הכנסת זה מישמש כזה, כי... אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל כן אני אומר, אחד מהמצוות פרסום מניסה הברורות ביום העצמאות זה להניף דגל. ואם מישהו מכם חושב שכל אחד בבית צריך להניף דגל, זה חובת היחיד? לא נשמע מגוחך.
מקבלים מבנק הפועלים?
בדיוק, יש מספיק לכל אחד, הדגלונים. מה אנחנו אומרים? אנחנו רוצים שכל יחידת מגורים היא תכריז, בעיר כמו בית שמש, חשוב להכריז על זה, היא תכריז, אנחנו מכירים בנס, אנחנו מכירים בגודל השעה, אבל ברור לכולנו שזה נקרא לזה היחידת המגורים, כי יחידה אחת תולעת הדגל. אף אחד לא חושב שיש מצווה שכל אחד ידליק, כן? עכשיו, נר חנוכה בדומה, זה מעין אתה תולה שלט על הבית שלך שמכריז היה נס. מכריז, אני מספר סיפור. אז השפה שזה חובת הבית היא שפה מאוד מאוד פשוטה. אחד מהדברים שהוא מביא שם בשם הרב סולובייצ'יק במאמר, כמעין איזה ראיה פשוטה לזה, נשים חייבות בנר חנוכה משום שאף הן יהיו באותו הנס, במקביל גם במקרא מגילה. עכשיו, במקרא מגילה יש שיטה של הבהג שמצוטטת בידי התוספות, שאישה לא יכולה להוציא איש ידי חובתו כי יש להם רמת חיוב אחרת. ההסבר המקובל הוא לא מופיע בבהג, אבל כך מופיע ברביה, שהאיש חייב לקרוא והאישה חייבת רק לשמוע. לא, לא, בלי לפגוע, אבל בתרגום לדיני פרסומי ניסה, פרסומי ניסה, יש מפרסם שמפרסם לאחרים. אז לפי הערביה, האישה היא בצד של אלה שמספרים לה. אנשים של אז, בסדר? אבל בנר חנוכה ברור בגמרה, זה מפורש בגמרה בחב ג' שאישה יכולה להדליק עבור בעלה. סיפור בגמרה של אחסנאי, רבי זרה, כשהוא לא היה בבית, אשתה הדליקה עבורו. מה ההבדל? אז מביא בשם הרב סולובייצ'יק, שהוא מה ההבדל פשוט. מקרא מגילה זו חובת היחיד. לעומת זאת, נר חנוכה זה חובת הבית. די שאחד מאנשי הבית מדליק את הנר כדי ש... כל הבית, בעצם הוא לא מוציא אותך ידי חובה, כי אתה צריך להדליק, והוא צריך להדליק, אז אני מדליק בשביל... לא, אלא הבית מניף את הדגל. עכשיו, יש שם הערת שוליים, אני אקריא לכם את זה, המאמר נמצא אצלי פה, כן? בוא נמצא את זה רק שנייה. כן, יש פה הערת שוליים מדהימה שלא העליתי אותה על דעתי, אני חייב להגיד את האמת, שהוא מתלבט אולי יכול להדליק את הנר מישהו שבכלל לא מבני הבית. אני אקריא לכם את זה, כי זה מפיל מהכיסא כמעט. זה הערה איזה הערה זה, רק שנייה. שנייה, אני לא מצא את זה. זה נמצא פה, הנה הוא כותב ככה, זה בהערה 13. לפי מיטב ידיעתי הוא כותב, לא נידון בפירוש בגמרא או בראשונים מי זה שצריך להדליק. אנחנו חושבים תמיד, נפלט מכל זה משורים לחנוכה, בעל הבית, בעל הבית, לא כתוב בשום מקום. ואז הוא כותב, דומני שהרושם המתקבל היא שהמדליק חייב להיות בבני הבית, לפחות שיהיה אחד מישהו שגר שם, שכן אחרת אין זיקה בין הנר לבית. בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, אם בן אדם לא גר שם, אז הוא לא יכול לצאת לחובת המצווה בבית הזה, לא, זה לא הבית שלו. אני יכול להדליק בבית שלך? אני יוצא ידי חובה בבית שלך, אז איך אני אדליק עבורך? ואין זה קרוי נער, הוא שווה איתו אח ומאיר, יויין בחידושי מרן ריזה לוי, אותו קטע ברב מבריסק, שהניח כדבר פשוט, וגם עיקר נר חנוכה ואיש וביתו יוכל להדליק, ואף שאינו מבני הבית, רק שיהיה בר חיובה. זה פילה פלויים הדבר הזה.
עושים את זה. נשמע שאח שלי עושה את זה.
אז תשמע מה כתוב פה. ייתכן שסימוכין לכך ניתן למצוא בשום קושיית הרמב"ן בפסחים דף זין. ואם תאמר, הדלקת נר חנוכה שאפשר לעשות על ידי שליח. אך מדבריו לא ברור האם ניתן לוותר על מינוי המדליק כשליח. כלומר, ברמב"ן השפה הוא שהוא שליח לפחות. אבל אתה אומר שאחיך נוהג. זה מרבי בריס חשב שזה נוהג ככה. שאני רוצה לרגע להסביר את הרציונל של הרב מבריסק, כי הוא כולו יושב על מה שאנחנו אומרים פה, וצריך כמובן להצליב את זה, מה שדיברנו בפעם קודמת, על הדלקה עושה מצווה. מה שבעצם נאמר פה זה דבר פשוט, בית צריך שיהיה בו נר דולק. כדי שהנר יוגדר כנר חנוכה, אנחנו חייבים שמי ידליק את הנר? מישהו שמסוגל להגדיר את הנר כנר חנוכה, או נאמר את זה אחרת, מה פירוש הדלקה עושה מצווה לפי זה? לא שהמצווה היא להדליק, היא פה מדליק בנם שלא יוצא ידי חובה פה. הדלקה עושה מצווה, הכוונה, מתי אני מגדיר את הנר הזה כנר חנוכה? מה התשובה? על ידי מעשה ההדלקה. מה דבר הנחה עושה מצווה? מגדירים את הנר כנר חנוכה בזמן ההנחה, אבל התפקיד של הדלקה עושה מצווה, בעצם זה לא מעשה המצווה, בעצם הוא מחזיר את הגלגל אחורה. כלומר, כשאנחנו למדנו הדלקה עושה מצווה, ככה הנטייה הייתה להגיד, יש עניין להדליק, כל העניין להדליק מהו? להכריז שהבני אדם מעלים את הנר, לא כמו הנר של המקדש, טוב, אני מפחד ממך, כן? שזה נר שאלוקי, שדולק מאליו, נגד חוקי הטבע, כן? הרבי בריסק בו בעצם הוא מקרב הרבה יותר חזרה את נר חנוכה לנר המקדש, כי מה הוא אומר? מה עיקר העניין? שיהיה נר דולק, רק צריך ההדלקה, הכוונה ההדלקה מגדירה אותו כנר. זה מה שנאמר פה. זה
לא מפה מרתיים שמדליקים בשתי דלתות, זה לא לקיים את המצווה.
זה החשד, זה דין חשד.
למה לא נאמר את זה ככה, שמי שמליק בעבורו, שרק שלא יבואו על הבית ולא יבואו את הנער?
אז פה אתה מציע משהו אחר. האמת היא שאתה לא יוצא ידי חובה, אדם שלא יוצא ידי חובה להדליק, אבל זה כמו דין חשד, יכול להיות. זה דיון שיש פה במאמר, בסדר? המאמר בעזרת השם יגיע לכם, בסדר? כמו לינק יגיע, אני לא אפציץ אתכם. בכל אופן, אני חוזר, אני חושב שדרך המלך בעיניי תמיד זה הדבר הפשוט ביותר להגיד שנר איש וביתו, הכוונה זו חובת הבית, והניסוח הזה הוא ממש מפורש ברמב"ם בהלכות חנוכה. כן, הרמב"ם כותב כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובים, יש לו אדם אחד, כמו הדגל, תכניסו לראש, זה דוגמה מצוינת, כמו הדגל, יחידת המגורים שמה נר. לפי זה, מה אולי העניין של הנר לכל אחד ואחד? אולי העניין הוא לשתף כל אחד בפרסום. כלומר, אפשר אפילו לדבר בשפה, שזה מעין חובת היחיד, דיינו שאני... כל יחיד ויחיד בבית יש לו חלק במצווה. אמנם לפי הרמב״ם, הרמב״ם ברור שהוא לא, הוא זה, לא כל אחד מבני הבית ידליק, אלא מה יעשה אותו אחד? ידליקו כנגדו, אבל עדיין זה שמדליקים כנגדו הוא משתף כל אחד ואחד, כמו שרבקה מתפללת על כל ילד וילד, כאילו כל אחד מבני הבית היא הופך להיות שותף, כי תחות הרמי בריס תיאורטית, בני הבית לא צריכים להיות פה בכלל. אז כביכול יש פה איזה שיתוף שלהם, זה אולי העניין, לא עוד נרות אלא ניסיון שכל מי שגר פה הוא שייך לזה. זה דרך מסוימת להגיד את זה, שג'ולי לא אוהב את זה.
לא, הרן הוא הכי טוב,
הרן הוא הכי טוב, הם פשוט רצו הרבה נרות.
כן,
כי זה חשוך, אמצע החורף, בואו
נשמח. אי אפשר להשתמש בהם.
כן, אוקיי, בסדר, אז בואו נשאר.
אוסטרליה.
מה העניין שכנגד ימים הנכנסים או היוצאים? מה אתה אומר על זה, ג'ולי?
יש כל כך הרבה תורות.
אז תגיד את זה שאתה הכי אוהב.
בית שמי טוענים ש...
לפני בית שמי, בכלל הרעיון שאני רוצה כל יום משהו אחר.
זה לפרסם את הנס, זה יותר פרסום סתם נר, אלא מספרים את הסיפור עם הנרות. הנרות ממש הוא נר לי. של הנס.
אבי, אני רוצה לפרש את הפרצוף שלך. כלומר, ג'ולי אומר, זה הופך אותו מאירוע אחד, הופך אותו לאירוע שיש בו תהליך, שיש בו התפתחות, שאתה כאילו רואה סרט במקום סטילס, אתה רואה שמשהו קורה, נכון?
יש חידוש
פה. כל יום בעצם שונה מ... והיום הקודם, או בוא ניקח רגע דוגמה, כולם יודעים את הגמרא בהמשך, עם פרי החג. הרי בפסח יש הלל רק מעיקר הדין ביום הראשון. בסוכות לעומת זאת, כל יום. מסבירה הגמרא בערכים, למה זה?
כי זה כל יום חלוק.
כי הוא חלוק בקורבנותיו. כן, בשפה של למדנות, מקובל לומר את זה בצורה הבאה, בפסח יש קדושת היום אחת. לעומת זאת בסוכות, כל יום יש לו קדושת היום עצמאית, או כל יום יש לו תוכן משלו, כל יום שונה מחברו, לכן ההלל שנאמר אתמול לא תופס להיום, כי היום זה יום חדש עם תוכן חדש. בעצם מה שזה עושה לחנוכה, הוא הופך אותו מאיזה גוש של שמונה ימים שחוזרים על עצמם, הוא הופך אותו ל...
שמונה ימים,
יחידות, הוא גם מאיר את עינינו, שנשים לב שקרה משהו, כנראה שמה שקרה ביום השלישי שונה ממה שקרה ביום השני, למרות שקריאת התורה וחנוכה כל יום אותו קורבן, טוב, לא יודע, בעיה. אוקיי, אז זה... מה זה?
המדרש מספר כל יום יש סמליות אחרת לאותו דבר ובכל לפי חושבת.
כן, שמעתי את הדרשות האלה.
לא, זה הסיבה השני שנשיא שכר הביא אותו הדבר
כדי ללמד שזה אותו דבר וזה לא אותו דבר. בסדר, בכל מקרה אני מסכם, לפי הר"ן העניין הוא רק עוד נרות, זה שיטות. צריכים, אני אגיד ככה, כמו שאני חוזר לרב גרליק, כמו שהרמב״ם אומר שלא לחפש טעמי המצוות לפרטים, למה? כי חייבים שזה איכשהו, אז תשאל למה יש את התחום, אל תשאל למה זה ככה ולא אחרת. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם חולק על זה, כך אומר הרמב״ם. אז זה שיטות שונות לחשב איך מרבים נרות, לא יכלו להגיד טוב, כל אחד שידליק כמה שבא לו, אין דבר סוף. אז לקחו שיטה שקורית בנר שבת, שיטה הגיונית, מוזי לקחו שיטה, העדפה של אחד על השני בא מאיזה מקום, מי ייתן יותר נרות, אבל העניין הוא רק עוד אור, עוד נרות, עוד נרות. זה הר"ן. לא, זה בתוספות שאמרו, לא, מי ידע כמה, זה נראה ברור שיש מצד אחד עניין אולי לשתף את בני הבית, מול עניין שהוא לספר את סיפור הנס, ואני לא אערב אותם מאיזה סיבה, כי... אז אחד בא על חשבון השני. בעצם זה שיטות הידור שהן אלטרנטיביות. אני הרהרתי, ברמב"ם זה לא נכון, אבל הביטוי, אני חוזר לענייני הלשון, הביטוי מהדרין מן המהדרין, שאולי יש שיטה שאני מרכיב אחד על השני, אז למה הוא נקרא מהדרין מן המהדרין? כי הוא עושה את שני הידורים. זה סופר דופר, שני הידורים. בתוספות ברור שזה לא ככה. למה ברור שזה לא ככה? כי לפי התוספות, אתה גם עושה רק שיטה אחת, אבל אז בעצם יוצא, זה דרך להגיד, זה הידור טוב, זה הידור יותר טוב, אבל זה לא שאתה עושה שני הידורים. אוקיי, ברמב״ם רק אני אקריא לכם, אומר הרמב״ם, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהוא אנשי הבית מרובים, בין שלא היה בו לאדם אחד, והמעדרת המצווה מדליק נרות, כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים, והמעדר יתר על זה ועושה מצווה מן המובחר, שברמה למרות שהוא אומר להרכיב אחד על השני, הוא קורא לזה מעדר יתר על זה. אז העניין הלשוני ברמה לא נכון. הוא לא אומר ככה, ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, הוא מוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. כיצד? הרי שהיו אנשי הבית עשרה, זה דמוגרפיה אחרת מי? מהר"ן. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל שני 20, ובליל שלישי 30, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 80 נרות. ואז הוא מאיר מנהג פשוט בכל ערינו בספרד. זה מדהים, הרמב"ם הרי כשהוא כותב את משנה תורה הוא כבר כמה שנים לא חי בספרד, אתם יודעים? הרמב"ם כותב את משנה תורה בשנות ה-70 של המאה ה-12, הוא עזב את ספרד בשנות ה-40 של המאה ה-12. הוא כבר 30 שנה לא נמצא בספרד, והוא בלי להתבלבל אומר ערינו בספרד, כמו שסבתא שלי עליה שלום, שהייתה בת 80 ומשהו, הייתה אומרת אצלנו בליטה, כשהיא עזבה את ליטה כשהייתה בת 20 ומשהו. כן? זה אותו דבר. וכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, מוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות, בין שהיו 8 נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים. בפועל בספרד נהגו כמו בדומה, שתת התוספות. כן? אבל
מפריע לנו הלשון של הרמב״ם שהוא אומר שהליקים 20. So
low
ashita
shalom. I like you. Ba'arama be'or ha'chaim. Zocher ze siman shemen. Tafresh ein gimel ulai? Ha? Ta ani lo zocher ein alef? Zocher? Lo ze lo ze ze echad lifnei. Bo nimtza et ze. Miad. זה בתפרש עין א', בסדר? בעין א', כותב המחבר, כמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו 8, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר, פוסק כמו המנהג הפשוט בספרד. ככה אתה עושה? כן, ככה בוודאי. גם הבחורי ישיבה, כשהיו בישיבה, אתה זוכר? בחורים עדות המזרח, היו פוסקים להם, על פי פסקי הרב עובדיה, שלא ידליקו נרות. כי הייתי מדי חובת אבא. כותב הרמה, ויש אומרים, בכל אחד מבני הבית ידליק, בסוגריים הרמב״ם, וכן המנהג פשוט, ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נרותיו במקום מיוחד, כשיהיה הכר כמה נרות מדליקים, בשם מהר"ן מפראג. אז קודם כל זה לא הרמב״ם, כמו שאנחנו יודעים, כי לפי הרמב״ם, בעל הבא, או לא, אותו אחד שמדליק, כן? מדליק את כולם. לעומת זאת, הרמה אומר, כל אחד מדליק, נכון? אני רק אעיר שהציון הרמב״ם, כל הציוני המקורות ברמה, לא הרמה כתב אותם. זה בדפוס ראשון של שולחן ערוך, זה לא נמצא. כמו בדפוס ראשון של עם רמה, שנתפס בקרקוב ב-1580 נדמה לי, לא נמצא. זה מדפיסים הוסיפו, וזה טעות. כמו שהערת, יש כאן הבדל תאומי בין הרמב״ם לבין הרמה. הרמב״ם אומר, אותו אחד שמדליק בפתח הבית, אדם אחד ידליק פשוט יותר נרות, ולו הרמה אומר כל אחד ידליק, והוא גם נותן פה פתרון לבעיה שהטרידה את התוספות. שכן, מה הוא אומר? כל אחד יכול להדליק במקום אחר. וזה ברור שמה שמאפשר טכנית את דברי הרמה, זה המעבר של ההדלקה לבית פנימה. אתה לומד רמב״ם, אתה לא יודע שמדליקים בפנים. אני חוזר לרמב״ם, בסדר? אני כיצד מדליק 10 נרות, 20 נרות, בהמשך אתה לומד רמב״ם בהלכה זין, נר חנוכה, מצווה לניחול פתח ביתו מבחוץ, הוא לא כותב, הוא בערינו בספרד, כולם מחביאים כמו מדליקים על השולחן בסלון, לא, הוא לא כותב את זה. ברמה הפשטות שמדליקים לפתח הבית, הרמה בבירור מדברת השפה של שעת הסכנה שמדליקים בפנים, אם מדליקים בפנים, פתאום יש לך עכשיו הרבה מקומות להדליק, אז הוא פתר את הבעיה, אתה שומר על כנגד הימים, כי כל מחנוכיה עומדת בפני עצמה במקום אחר, ככה מציין הרמה. אבל בדברי הרמה גם עולה בבירור מה שקודם ניסיתי בקווץ' להכניס במהדרין, ודאי שברמה זה מסתבר, כי לפי הרמה מהו המהדרין?
הרבה נרות.
לא רק הרבה נרות כנגד אנשי הבית, אלא שכל אחד מאנשי הבית מדליק. ברמה זה ודאי מסתבר, וכך מובא בשם הגריד שמחלוקת הרמב״ם והרמה זה האם זו חובת הבית, ולכן גם אם זה הידור זה עדיין נשאר חובת הבית שידליק אחד עבור כולם. אני חוזר לדגל, לפי הרמה, ההידור הוא שכל אחד ואחד ידליק. כן, ברב מבריסק מופיע, סליחה שאני לא זוכר את השם שלך.
ברק.
ברק, ברב מבריסק מופיע הסבר אחר לגמרי למחלוקת. אני מתוודא שאני לא אוהב את ההסבר הזה. הוא רוצה לקשור את זה לשאלה שאתה העלית בשם רב אלחון וסרמן, והוא האם אפשר להדר את הידור המצווה כשהוא לא מצמד ישירות למצווה העיקרית. הוא טוען שלפי הרמב״ם, הוא רוצה ליצור רמב״ם לשיטתו בהלכות מילה. יש הרי ציצים מעקבין ואינם מעקבין, אז מה הדין? שאם האדם הוא כבר הפסיק למול, לא. הוא לא יכול לחזור אחרי ציצים שאינם מעקבין. יש מחלוקת רמב״ם ורשי, על מתי זה נאמר? רשי אומר, זה בשבת. יש לאדם היתר לשבת שהוא מל, למרות שזו מלאכה, אבל אם זה אותה פעולה אחת של מילה, הוא יכול אפילו את אותם חלקים של המילה שלא מעקבין. זה חידוש בלכות שבת, בדחייה שמילה דוחה שבת. וברמה מפורש, שזה נאמר גם ביום חול. אני אומר הרמי בריסק, מה העניין? שהרמה חשב שהציצים שאינם מעקבים הם חלק מהמילה אם הם, אם הם נעשים יחד עם מילת העורלה שמעכבת. וסתם לעשות ניתוח פלסטי, לתקן שעיריות של אור שנשארו, זה אולי בפלסטיקה תעשה את זה, אבל זה לא מצווה, זה לא מילה. כי הוא מאבד את משמעותו כמילה, רק להסיר אותם, הם לא מעקבים. בדומה הוא רוצה לטעון שהרמב״ם חשב אם הבעל הבית ידליק, הראשון שידליק על פתח הבית הוציא את כולם ידי חובת העיקר. עכשיו אתה רוצה לברך ולהדליק במקום אחר, אתה מנסה רק להדר כי כבר יצאת בה בחנוכיה היסודית. ולכן אומר הרמב״ם מוכרח לומר שרק אחד ידליק. הרמב״ם לעומת זאת סבר כרשי שאפשר להפריד. אני יכול לשתף שהמהרש"ל באותה תשובה, אולי אני אמצא את זה, אני אקריא לכם את זה, מהרש"ל, מה אמרתי לכם? שזה פה-ה או צד-ה, נכון? We'll try both, וזהו. פה-ה, בסדר? דיני חנוכה בקיצור מחיבור הגדול נקרא ים של שלמה, אז המהרש"ל אומר ככה. הנה, ואיש ואשתו בוודאי מספיק להם נר אחד. אני רוצה לספר שבעולם של בריסק לא נהגו ככה, אישה נשואה מדליקה נר לעצמה. ככה אמא שלי עושה, ככה אשתי עושה, ותעשו כל אחד כמנהג ביתו. ואז הוא ממשיך, ואחסנאי הנשוי, אם אינו יודע שאשתו מדליקה עליו, יכול להדליק ולברך, אבל אם יודע בבירור שהיא מדלקת עליו, אין לו לדלוק. אם לא, שהוא בבית יחידי, הוא משום מה רואה, אבל מקום כך לא יברך. פה המהרש"ל אומר, עכשיו צריך לזכור, המהרש"ל הוא בן זמנו של הרמ"א, והוא בר פלוגתא גדול שלו מאוד. לא רק בפרטי ההלכה, הם בר פלוגתא בגישה להלכה, וזה לא, זה לפעם אחרת. כאילו, איך פוסקים? יש להם תפיסות ממש הפוכות. אבל במהרש"ל ברור שהוא בכיוון שהרב מבריסק מסביר טוב את המהרש"ל. לא, לא את הרמב״ם. דיינו, מה בעצם חשב המהרש"ל? אם אדם יוצא ידי חובה בהדלקה בבית שלו, אז איך הוא יכול להדליק פה? זה ברכה לבטלה. איך תדליק? אלא מה? הוא אומר, אם אתה אין לך נר חנוכה לראות, יש מצווה. נדבר על ברכת הרויה, אז נדבר על זה. יש מצווה לראות, אז תדליק, אבל אל תברך. כמובן, זה שאלה, יש פה שאלה פשוטה מאוד. אם אתה לא אמור להדליק את הנר הזה, ואי אפשר לברך עליו, אז מה אתה רואה? אתה לא רואה נר חנוכה. ואז יוצא איזה פלא. שאתה מייצר חפצה שנר חנוכה שאפשר לראות אותו למרות שאין מצווה להדליק אותו. כאילו זה קצת פלא הדבר הזה, אבל זה מה שכתוב כבר לפני המהרש"ל, זה כתוב באחרוני הראשונים בשבטי גיבורים, כתוב דבר דומה. אדם שאין לו בית, אדם שנמצא במסע באמצע ההיווי, כן? והוא לא רואה שום נר חנוכה, אז גם להדליק הוא לא יכול כי אין לו בית, אז הוא אומר שידליק כדי לראות. אבל זאת השאלה, אז מה אתה רואה? כן, אבל שאלה. אבל במהרש"ל ברור שמה המהרש"ל באמת חושב, שאם ידליקו עליך בבית אתה לא יכול להדליק. הרמה ודאי חולק על זה, כמו לפי דעת הרמה יכול בעל הבית להדליק ואחרי זה שכל אחד אחר יכול להדליק. כאן נכון לומר, הם באמת חולקים בשאלה האם אתה יכול, כיצאת לידי חובה שייך רק ששייך שתדליק בנפרד. בסדר, אז עד כאן כמה עניינים יסודיים על המהדרין. מפה אנחנו עוברים למחלוקת בית שמאי ובית הלל. שם מה נאמר? קליגיבה תרי אמוראי במערבה. למה אולה מתאים? אמר אולה. למה אולה מתאים לספר מה קורה במערבה? כי הוא נחותה. הוא יורד, הוא ארץ ישראלי שיורד לבבל. נחותה אמר, הם קוראים לזה ישראלי שגר בחוץ לארץ. אמר אולה פליגי בתרי המוראי במערבה, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה, אחד אמר תמה לבית שמאי כנגד ימים הנכנסים ותמה לבית הלל כנגד ימים היוצאים, ואחד אמר תמה לבית שמאי כנגד פרי החג ותמה לבית הלל דמעלים בקודש ואין מורידים. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כבית הלל. זה ממש פלא שמישהו עושה כדברי בית שמאי. זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקודש ואין מורידין. כן, מה שגם נראה מהגמרא, התעקשות להגיד זה נותן טעם לדבריו, זה נותן טעם לדבריו, מה נראה? שכנראה הטעמים האלה הם מאוד משמעותיים. תגיד, זה עשה כך, זה עשה כך, מה אכפת לי איך הסביר? כנראה שהטעמים נוכחים בתודעה של המדליק, או שהטעמים האלה מייצרים אולי איזו עשייה אחרת, לכן חשוב לשים לב מה אתה מסביר. עכשיו בקצרה, מה זה העניין של ימים הנכנסים והיוצאים? מה נראה לכם יותר פשוט? מה הרעיון של ימים היוצאים? שזה שיטת בית הלל, כן? למה אני כל יום מעלה? אז קודם כל זה ממש מחלוקת אין מספור לעומר או לגומר. מכירים את המחלוקת הזאת? אם אני סופר כמה נשאר, או אם אני סופר כמה עבר. שבית הלל אומרים, תספור כמה עבר, והרציונל מאוד ברור. מה זה? איפה עשי? אז באיזה יום הנס היה הכי גדול כאילו? יום השמיני. שמונה ימים הדבר הזה קורה. הנס הולך ומתגבר, אז אם נחזור לדברי ג'ודי קודם, אני כל יום מראה, הנס של היום הרביעי הוא נס אחר מהנס של היום השלישי. עוד יום, עוד יום, הוא מחזיק מעמד כל כך הרבה. כן? אז מה ההסבר של בית שמאי? שזה כנגד ימים הנכנסים?
שזה התחיל כפוטנציאל הכי הכי הכי, וזה יורד כמו כל העולם, יורד, יורד, יורד.
כן.
כמה... זבן, לא?
אז בוא ניגע ברב זבן מיד. בשם אגריד מובא בחוברת הזאת, שאגריד טען שבית שמאי לא עושים כנגד גודל הנס, אלא כנגד גודל הצרה. הצרה הייתה הכי גדולה ביום השמיני, הצרה יורדת. שמה שג'ולי פה רומז לרב זבין, למרות שהסתכלתי בו לפני השיעור, הוא לא מזכיר את המחלוקת הזאת, אבל הרב זבין הוא שותף לניסיון של רבים לנסות לאפיין את תפיסות העולם שבית שמאי ובית הלל, ולא לראות כל מחלוקת כמעין עומדת בפני עצמה. לא, פה הייתה מסברה כזאת, אלא שיש פה גישות לחיים, שבגדול הרב זבין אומר שבית הלל הם חיים בהווה, והם מסתכלים על הדברים איך שהם בפועל, ואילו בית שמאי מסתכלים על הדברים לפי הפוטנציאל שלהם. ועכשיו, איך אתה מלביש את זה למחלוקת פה?
הפוטנציאל של השמן היה לשמונה ימים, ופוטנציאל ירד כל יום.
בית הלל אומרים, היה נס יום אחד, אתה עושה כנגד יום אחד, היה נס יומיים, אתה עושה עוד יום. בית שמאי מסתכלים כאילו היה ביום הראשון שמן היא פוטנציאל שהדלק שמונה ימים, ביום השני כבר השמן היא פוטנציאל שהדלק רק שבעה ימים. צריכים ביניכם?
לא.
לא, אוקיי. זאת שאלה כללית, האם אוהבים גישה כזאת ללימוד?
לא, זה לא היה נס, אני
חכה. לא, הפוטנציאל של הנס היה של שמונה.
טוב, בכל מקרה, בואו נתקדם. בסדר? מה זה העניין של פרי החג? אז פה בעליל הסוגיה יוצרת קישור שהוא ראשון בשרשרת של קישורים בין חג הסוכות לבין לבין חנוכה. זה רק בסוגיות, זה פה, זה בהמשך על נר חנוכה למעלה מ-20 אמה כסוכה, וזה גם בחבית עמוד א' על נויי סוכה שהגמרא מביאה בהקשר של הסוגיה של שרי מצוות בזויות עליו שאסור להרצות מאות,
שזה גם במשנה בביקורים.
תסביר
המביא בקוראי עד חנוכה.
הקישור הזה יפה. עבור עונד כולו, מה הקישור הכי מוצלח? במכבים ב' מופיע...
נכון, שהסיפור של... לא היה גשם עד חנוכה.
שלא חגגו את סוכות באותה שנה, כי המקדש היה בידי היוונים, אז הם חגגו בקפה בכסלם חג של שמונה ימים, כמקום סוכות של אותה שנה. שזה ההסבר גם, למה חנוכה הוא שמונה ימים, כמו... סוכות זה שבעה ימים או שמונה ימים?
שמונה עצרת.
בסדר, אוקיי, אבל סיכו אותו לא שמונה ימים, טוב, בסדר. שלמה, נכון, מיד נדבר על שלמה. זה מסביר את זה. גם הרב יואל בן נון, מה שלימד אותנו במאמר שלו הידוע, שהוא פעם לימד אותו פה, יום ייסוד זכר להשם, שהתאריך הזה גם לא מקרה. כלומר, הם חיללו את המקדש גם באותו יום, כי התאריך הזה קודם מטרים את חנוכה. זה החידוש הגדול שלו. הוא היחיד שאני מכיר שדרך כלל להעביר שיעור תנ"ך על חנוכה. מצליח. אני רוצה אבל בקצרה להסביר את העניין. מה זה אומר שעשו את חנוכה בכסלו? זה לא נשמע מגוחך, כאילו, מה עומד מאחורי זה? אז כדי להסביר את זה צריך יותר להבין את סוכות, או בעיקר, חוזר לדברים קודם, מה זה בין סוכות לבין פסח, מה שאנחנו קוראים פסח, בסדר, אני לא נכנס לשפה המקראית. וזה מתבטא באותו הבדל בקורבנות. בפסח, השורש לדבר כתוב בנציב, בפירושו לפרשת המוספים, במדבר כ"ח, או כ"ט, יותר דיוק. שם הוא אומר, זה לדעתו עומק הסבר דברי הגמרא בערכים שם בדף י'. אומר הנציב, על חג המצות כתוב בתורה, וביום הראשון חג להשם, רק היום הראשון הוא חג, ואז מה קורה בשאר הימים? כאלה תעשו ליום שבעת ימים. בעצם השיא של חג המצות הוא היום הראשון, והסיבה היא מאוד פשוטה. כי חג המצות יושב על אירוע היסטורי גדול שאירה ביום הראשון. שאר הימים חוזרים עליו. לעומת זאת, בחג הסוכות, מה מופיע בתורה? וחגותם אותו חג להשם, שבעת ימים. זה שבעת ימי חג. זה בא לידי ביטוי בחילוק הקורבנות, כי למה כל יום יש לו קורבן משלו? כי זה חגיגה, אחת ארוכה, זה לא חיקוי של היום הראשון, זה הופך אותו לחגיגה אחת ארוכה, כי כל יום יש לו עוד שלו, ועוד קורבנות, ועוד קורבנות. וההסבר, אני חושב הפשוט הוא, כי סוכות, לפי מה שכתוב בתורה, הוא, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל וציות המרת, זה קרה בתדווה ותשרי? או קרה משהו בתדווה ותשרי יותר מפצעים ותשרי, יותר מתדווה וכסלב? לא. ומה אנחנו בעצם עושים? אין, התאריך לא יושב על האירוע, זה היום הראשון, לא יותר מהיום השני או השלישי. בעצם זה חג שכל מטרתו מה? חגיגה לפני השם, שזה קצת קשור לדברים שנלמדו פה בשנים האחרונות לפני יום הכיפורים, לגבי החודש השביעי. איך מבינים את היחס בין סוכות לבין יום כיפור? האם השיא זה יום הכיפורים שסוכות הוא?
כינוח
או... שהשיא הוא סוכות, שיום כיפור מתאר את המקדש, וישיוכלו לחגוג את חג השם בסוכות, שזה פשוטו של מקרא. יש זה גם ביטוי בחז"ל. כלומר, סוכות הוא חג, ולכן זה לא מקרי, עכשיו נחזור להערה של מתן, זה לא מקרי שחג הסוכות תמיד חנכו בו את המקדש. שלמה חונך בתשרי בחג סוכות שהוא עושה אותו, כן, הוא מכפיל אותו. שווי ציון בעזרה ב' כתוב שחנכו את המזבח, לא את המקדש, ואת המזבח חנכו בסוכות. יש פה תנ"ך?
זה קורה פעמיים.
זה קורה פעמיים? טוב, אתה... יש פה תנ"ך. מה שאני זוכר זה בסוכות, אבל אם אני טועה, אני... שנייה, איפה חונכים פה את המזבח? תעזרו לי. ובשנה השנית, הנה אני נמצא פה, הנה רק שנייה, לא, נמצא בעזרה ג', שנייה, ויגע החודש השביעי, אוקיי, אני קורא עזרא ג', ויגע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים, ויעקב ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שלתיאל, ויבנו מזבח אלוהי ישראל לעלות עליו עולות הכתוב בתורת משה איש האלוהים, ויכינו המזבח על מכונתו כי באימה להם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות לאדוני עולות לבוקר ולאב, ויעשו את חג הסוכות ככתוב עולת יום ביום במספר משפט לא יום ביומו. זה חג סוכות בתואר, לא מתואר פה בעזרא ג'. כתוב ויגע החודש השביעי, אבל לא מתארים פה, מתארים פה את חג הסוכות, לא מתארים פה את החגים האחרים. הם נמצאים בנחמיה ח',
גם בעזרא כתוב
תאריך מפורש
של א'
תשרי,
שם כתוב צוב אביהו
לישם. נכון, נכון, אבל העולים מתוארים חודש השביעי ומציינים את חג הסוכות, שהם כתוב ככה ואחרי הנה, מיום, אתם צודקים שאחרי זה גם יום אחד לחודש השביעי החלו לעלות עולות לאדוני. אבל מה שנאמר הוא, אני חושב שזה הדבר החשוב, שויעשו את חג הסוכות ככתוב, ואחרי כן עולה תמיד ולחודשים. כלומר, הם לא הקריבו קורבנות אחרים עד אחרי סוכות. למה? כי סוכות הוא היה החניכה. ואותו רעיון מופיע פה, אם כך, כמה ספר מכבים. איך חונכים את בית שני שחולל בידי היוונים, חונכים אותו לידי חג חג סוכות נוסף, כי חג סוכות הוא חג השם, ובטור שכזה חונכים איתו מחדש את המקדש. את פסח אי אפשר לעשות לו בתאריך שלו, מות שאפשר, פסח שני. אבל בסדר, לא עובד מה שאני אומר, אבל בסדר. אוקיי, אז עד כאן הברייתא הזאת. מה דעתכם מעלים בקודש ואין מורידים? מה אתם אומרים על זה?
זה כמו סרט. בסרט לא מתחילים עם הצ'ייס הגדול, מתחילים עם הצ'ייס הקטן, ובסוף מגיעים לצ'ייס הגדול.
יש ספורט אצל האחרונים, הם אוהבים לחפש נפקמינות בין הטעמים בגלל הדגש. אתה רוצה לספר קצת? עכשיו יש נפקמינה שאוהבים להביא בשם עוקיבא איגר. מה קורה אם אדם לא נרות לילה אחד, לא הדליק, והוא עכשיו מדליק, נגיד לילה שלישי הוא לא הדליק, עכשיו מדליק בלילה הרביעי, אז כמה נרות הוא ידליק? אז אם אני אומר כנגד ימים הנכנסים, ארבע. אם אני אומר מעלים בקודש, כמה הוא דליק פעם קודמת? שניים, שדליק שלוש.
למה הוא לא יכול לעלות הרבה בקודש?
טוב, את יכולה להדליק באלף נרות. אני חוזר לרב גרלק, אז תדליקי 5,000 נרות. שישה מיליון נרות.
אבל אז אתה
מסתבך
עם זה שלנו
לא רוצה
לעשות את המאטרין, מינה המאטרין, מישהו יראה שהוא ידליק שלוש.
אבל מה אכפת לי? לא, אבל מה אכפת לי? אני, זה לא כנגד הימים, לא. כל הטענה של תוספות היא בתנאי שזה כנגד הימים. זה לא כנגד הימים, מה אכפת לי? בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן. פעם הבאה נתחיל את הברייתא הבאה, בסדר? ועכשיו